כל חי אונליין 93fm.co.il
Dule Soiros Osha Shuoi Olvozo Vadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי למד בתשרי תשע"ט א' דראש חודש חשוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. מסכת מנחות, דף סמך, הדף השישים. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך עלינו ועל כל בית ישראל, ראש חודש השוון, תשע"ט, ואנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה, מתוך הספר מאורות הדף היומי. שוב אנו ניצבים בפני נידון הלכתי מעניין מאוד המשלב בתוכו את דיני בית המקדש עם הלכות הנוגעות לחיי היום-יום. והדברים אמורים לגבי היין הראוי לקידוש בשבת המלכה. במסכת בבא בתרא בדף צד זין מבואר, אין אומרים קידוש היום, אלא על היין הראוי להינסך על גבי המזבח. הרמב"ם בהלכות שבת פרק כ"ט הלכה י"ד פוסק, אין מקדשים אלא על היין הראוי לנסך על גבי המזבח, לפיכך הם מתערב בו דבש או שאור אפילו כטיפת החרדל בחבית גדולה. אין מקדשים עליו, כך אנו מורין בכל המערב. פסיקתו זו של הרמב״ם מבוססת על הוראת התורה הנידונה בסוגייתנו, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. כלומר, מאחר שאין להקריב קורבן ומנחה שיש בהם דבש, גם אין לקדש על יין שיש בו דבש, אלא שעלינו לחדד היטב את הגדרת איסור הקרבת קורבן עם דבש כדי להבין את שיטתו של הרמב״ם, ונעשה זאת בסיועו של הגריז מבריסק זצל, כלהלן. כאשר נבקש להתבונן באיסור להקריב קורבן ומנחה שיש בהם דבש, נמצא כי באפשרותנו להגדיר את האיסור בשתי הגדרות שונות זו מזו. אפשר שהתורה אסרה את הקרבת הקורבן מאחר שעל ידי הקרבתו יעלה הדבש על המזבח, והתורה ביקשה למנוע העלאת דבש על המזבח. ייתכן גם כי קורבן או מנחה שמעורבים בהם דבש נפסלים בעצמם, כלומר, איסור העלאתם על המזבח אינו כדי למנוע את הקרבת הדבש בלבד, אלא כיום הם בעצמם הפכו לסוג שאינו ראוי לעלות על גבי המזבח. כעת נשוב להוראת הרמב״ם כי אין לקדש ביין שמעורב בו דבש ונפחין, כי ניתן להבינו רק באמצעות הסבר שני. הנה, אם הקורבן שיתערב בו דבש אינו אסור באיסור עצמי, קשה עד למאוד להבין מדוע חבית יין שטיפת דבש נפלה לתוכה אינה ראויה לקידוש, הרי היין עצמו מן הסוג הראוי לניסוך על גבי המזבח. אלא שמניעת צדדית שאין לעלות דבש על המזבח גורמת לכך שלא ינסחו בו. אבל אם יין שמעורב בו דבש מקבל איסור עצמי לבל יוקרב על גבי המזבח והופך לסוג יין פסול, מובן היטב מדוע אין לקדש בו בשבת. הבנו איפה את ההגדרות שעליהן מושתתת פסיקת הרמב״ם, וכעת שומה עלינו לברר אם יין שמעורב בו דבש בלבד נפסל, או אולי גם סוכר שיתערב ביין פוסלו. לשם כך יש לבדוק דבש מהו. רש"י הוא הראשון המתייחס לנושא הזה בכותבו, בספר ויקרא פרק ב' פסוק י"א, כל מתיקת פרי קרויה דבש. הרדב"ז ברמב״ם הלכות איסורי המזבח פרק ה' הלכה לא' מבאר, כי מן ההכרח שכל מתיקות הפרי דבש היא, שהרי את דבש הדבורים אנו אוכלים למרות שהוא יוצא מן הטמא מן הדבורה שכן הוא מלוקט מן הפירות. כלומר, לא הותר הדבש אלא משום שהדבורה מלקטת את צוף הפירות ופולטתו ללא הוספת חומר מגופה, משחומר זה נקרא דבש, ברור כי מתיקות הפירות דבש הוא. מעטה, לשיטת הרמב״ם, אין לקדש על יין ממותק בסוכר, שהרי הסוכר גדל בקרקע. כעת בואו ונקרא בצוותא את ההלכה הבאה בשולחן ערוך ונבחר כמה סברות, שיטות ודעות מסתתרים מאחורי המשפטים הקצרים שכותב האור החיים בסימן רע"ב סעיף ח'. מקדשין על יין שיש בו דבש, ויש שאומרים שאין מקדשין. והרמ"א פוסק והמנהג לקדש עליו אפילו יש לו יין אחר רק שאינו טוב כמו שיש בו דבש אגור. כלומר, אם לפניו שתי יינות, האחד ממותק וטעים והשני יין צלול שטעמו פחות ערב, יעדיף את היין הטעים. זו הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי. וכעת בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה, תפילתו של היהודי בכניסתו אל הבית מדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תומא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף נון ט' במסכת מנחות. נשנן ונתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אמרה המשנה בתחילת דף נון ט' 10 מנחות טעונות שמן ולבונה, מנחת סולת, מחוות, מרחשת, חלות, רקיקין, מנחת כהנים וכהן משיח ואקום ונשים ומנחת העומר. מנחת נסחים טעונה שמן ולא לבונה. לחם הפנים טעון לבונה ולא שמן, שתי הלחם ומנחת חוטא וקנאות אינן טעונות לא שמן ולא לבונה. אמר אף פאפה מנתה המשנה חלות ורקיקין בין שער מנחות והשוותה את דינם ללמד, שכשם שבשער המנחות מביא 10 חלות כמו כן במנחות הללו מביא 10 חלות ולא כמו רבי שמעון שסובר, שיכול להביא 5 חלות ו5 רקיקין. תנו רבנה נאמר במנחת העומר ונתן עליה שמן ושמת עליה לבונה, מנחי. ונתן עליה שמן עליה ולא הלחם הפנים, ולולי הפסוק הזה היינו לומדים בקל וחומר ממנחת נסחים שאינה טעונה לבונה וטעונה שמן. לחם הפנים שטעון לבונה ודאי שיהיה טעון שמן, כמה שמלן שלא. ומסתבר למעט דווקא לחם הפנים שהוא מנחת ציבור ולא מנחת כהנים שהיא מנחת יחיד, שכן בפרשת מנחה נאמר ונפש כי תקריב, ללמד שכל מנחת יחיד טעונה שמן ולבונה. ושמת עליה לבונה עליה ולא על מנחת נסחים, ולולי המיעוט הזה היינו לומדים בקל וחומר מלחם הפנים שאין בו שמן וטעון לבונה, וכל שכן מנחת נסחים שיש בה שמן שיהיה בה לבונה, כמה שמלן שלא. ומסתבר למעט מנחת נסחים שהיא מנחת ציבור ולא מנחת כהנים שהיא מנחת יחיד, הועיל ונכתב נפש, זה בא לרבות מנחת יחיד ללבונה. מנחה לרבות מנחת שמיני למילואים לשמן וללבונה, וצריך את הריבוי הזה כיוון שאין למידים מנחת שעה ממנחת דורות, כמה שמלן שכן. אי ולא שתי הלחם שאין בהם לא לחם ולא לבונה, ומסתבר למעט שתי הלחם שהוא מנחת ציבור ממנחת כהנים שהיא מנחת יחיד, שהרי התורה ריבתה מנחת יחיד לשמן ולבונה כדלעיל. לאחר מכן למדנו במשנה שמנתה 4 דינים שנאמרו במנחת חוטה. א' נתן בה שמן ולבונה עובר בשני לאווים, ב' נתן שמן נפסלה המנחה, נתן לבונה ילקט את הלבונה והמנחה כשרה, ג' נתן שמן על שיערי לאחר שהוציא את הקומץ אינו עובר בלאו, ד' נתן שמן ולבונה בכלי והניח את הכלי על המנחה לא פסל את המנחה. תנו רבנה נתן לבונה במנחה ילקט וכשרה, שנאמר לא ייתן על הלבונה כחטאת, אף שנתן בלבונה נקראת חטאת, אבל אם נתן בשמן נפסלה המנחה שנאמר אי, אי ולא שנתן בשמן, ומסתבר יותר להכשיר בנתינת לבונה מבנתינת שמן, שכן לבונה אפשר ללקט ושמן אי אפשר ללקטו. באי רבא בר אבונה מרבי יוחנן נתן לבונה שחוקה שאי אפשר ללוקטה, אם המנחה נשארת כשרה הועיל ולא נבלעה במנחה, או שהיא פסולה כיוון שאי אפשר ללוקטה, ואין להוכיח ממשנתנו דתנה נתן עליה לבונה ללקטנה, שמשמע שמנו יכול ללקוט פסולה, שכן אפשר לומר שהמשנה נקטה טעם נוסף, כלומר המנחה כשרה מפני שלא נבלעה, ועוד שהרי אפשר ללוקטה, וכן יש לפרש בברייתא, ופשט רב נחמן בר יצחק, שנינו בברייתא נתן לבונה וחשב במחשבת פיגול פסולה ואין בה כרת, ואם ליקט את הלבונה ואחר כך חשב במחשבת פיגול, יש בה כרת, מוכח שהכשרה של המנחה תלוי בלקיטתה, ולכך כל זמן שלא לקט אין מחשבתו מפגלת. הטעם שמנחה נפסלת במחשבת פיגול אף שיש בה לבונה ובאותה שעה אינה ראויה למנחה, אבאי הסביר הועיל וקראה התורה חטאת גם בזמן שיש בה לבונה, ורבה אומר שהברייתא הזו היא כדעת חנן המצרי שסובר שאין דיחוי נוהג בקודשים הראויים להיות כשרים, והוא לומד זאת מסעיר המשתלח שאם הוא מת מביא סעיר מן השוק וישלחנו להזזל, ולא אומרים ש אף הסעיר הנעשה בפנים יידחה מפני מיטת חברו. רבה שילמד כיוון שבידו ללקט את הלבונה אין זה נחשב דחוי. רבה דה הביא ראיה לדבריו מדברי רב יהודה, שאף על פי שסובר שיש דיחוי בקודשים, דתנן מת אחד מן הסעירים יביא שניים אחרים, מכל מקום אמר שבערב פסח היה הכהן ממלא כוס מאדם הנמצא על רצפת העזרה, וזורקו על גבי המזבח, שם אדם של אחד מהקורבנות נשפך על הרצפה לפני הזריקה, וזאת משום שאין אדם נדחה בנפילתו על הרצפה, הואיל ויכול לאוספו. שיעור שמן הפוסל במנחה, אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רב יוחנן, והוא כשנתן משהו שמן על כזית מן המנחה שנאמר לא ישים, וסימה היא אפילו בכלשהו עליה עד שיהיה בשיעור מנחה, דהיינו כזית, שיעור לבונה הפוסל הוא בנתינת כזית לבונה על משהו מן המנחה שנאמר ולא ייתן ונתינה היא בכזית עליה, היינו כזית ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט, ולהיקה דאמרי יסתפק רבי יוחנן עם נתינת שמן פוסלת אף בכלשהו, או שסימה אמורה בשמן שווה לנתינת לבונה ושיעורה כזית, והוא נשאר בתיקו. זהו השינון והחזרה שלנו על דף נון ט' במסכת מנחות, וכדי להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה נשיב כעת על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה על דף נון ט' הייתה, איזו מנחת טעונה שמן ללא לבונה והתשובה? מנחת נסחים. שאלה שנייה, מה כוונת הגמרא שמנחת כהנים דומה למנחת העומר יותר מלחם הפנים בכלי והתשובה? לרשי היינו שמנחת כהנים והעומר מתקדשות בכלי שרת, ואילו לחם הפנים אינו מתקדש עד אפייתו, ותוסות מסבירים שלחם הפנים טעון שולחן ובזיחין. שאלה שלישית, מה מתירות מנחת העומר ושתי הלחם והתשובה? העומר מתיר את החדש במדינה ושתי הלחם את החדש במקדש. שאלה רביעית. מדוע אומרים שהפסוק מנחה מרבה מנחת שמיני למילואים ולא ממעט? והתשובה, משום שלמעט אין צריך פסוק, כי היינו ממעטים אותה מסברה לפי שהיא מנחה רק לשעה ולא לדורות. שאלה חמישית. מה דין המנחה אם נתן עליה שמן ומה דינה אם נתן עליה לבונה? והתשובה, אם נתן עליה שמן פסלה ואם נתן עליה לבונה היא אלקטנה והיא קשרה. שלאחרונה על דף נונטט, מה הדין אם חשב מחשבת פיגול על מנחה שנתן בה לבונה קודם שליקטה? והתשובה, פסולה אבל אין קראת על אכילתה לפי שבשעה שחשב עליה פיגול כבר הייתה פסולה משום הלבונה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף נונטט, במסכת מנחות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע. א' דראש חודש חשבן הבא לנו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, למד בחודש תשרי תשע"ט. עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו השישים, דף סמך, במסכת מנחות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף נ"ט עמוד ב', ארבע שורות מתחילת העמוד, מן המשנה הפותחת במילים וחייב על השמן בפני עצמו וחייב על לבונה בפני עצמה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה הקודמת שנינו שמנחת חוטא אינה טעונה לא שמן ולא לבונה. דנה עכשיו המשנה במי שעבר ונתן שמן או לבונה על מנחת חוטא. אומרת המשנה, וחייב מלכות על נתינת השמן בפני עצמו גם אם לא נתן עליה לבונה, וחייב מלכות על נתינת לבונה בפני עצמה גם אם לא נתן עליה שמן. נתן עליה למנחת חוטא שמן פסלה ואין לה תקנה, נתן עליה לבונה, אלקטנה, ייקח ממנה חזרה את הלבונה והיא קשירה. נתן שמן על שיעריה, כלומר על מה שנשאר ממנחת החוטא לאחר הכמיצה, אינו עובר בלא תעשה. נתן כלי ובתוכו שמן על גבי הכלי שבתוכו מונחת מנחת חוטא, לא פסלה. זו היה המשנה שלנו בדף נ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהנותן שמן על מנחת חוטא פסל בכך את המנחה ואין לה תקנה, אבל נותן לבונה יש לה תקנה כשילקוט את הלבונה. מביאה הגמרא ברייתא שלומדת דין זה מהפסוק שנאמר במנחת חוטא, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה כי חטאת אי. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתורת כהנים, נאמר במנחת חוטא לא ישים עליה שמן, ואם עבר ושם עליה שמן פסל אותה. יכול היית לומר גם על המשך הפסוק לא ייתן עליה לבונה, ואם נתן פסל. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב כי חטאת, שאף אם נתן עליה לבונה עדיין שם חטאת עליה ומחפרת. יכול היית לומר אף בשמן כך, שאף אם נתן עליה שמן עדיין שם חטאת עליה ולא נפסלה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב חטאת היא, שדווקא בנתינת לבונה עדיין שם חטאת עליה ולא בנתינת שמן. מקשה גמרא, ומה ראית? מאיכן למדת לפסול בשמן ולהכשיר בלבונה? מתרצת הגמרא, פוסל אני, מסתבר שכוונת הכתוב לפסול בשמן לפי שאי אפשר ללוקטו מעל גבי המנחה שהרי הוא נבלה בה. ומכשיר אני, מסתבר שכוונת הכתוב להכשיר בלבונה לפי שיש לה תקנה שאפשר ללוקטה. מסתפקת הגמרא מה עיקר הטעם להכשיר בלבונה. באי רבא בר אבונה מרבי יוחנן. שאל רבא בר אבונה את רבי יוחנן, נתן עליה לבונה שחוקה, שאין אפשרות ללוקטה מן הסולת מהו, מה דין המנחה, האם היא נפסלת בכך, ומה הם צדדי הספק? האם הטעם להכשיר בנתינת לבונה משום דה אפשר ללוקטה, וזו הלבונה השחוקה, לא אפשר ללוקטה, ולכן המנחה נפסלת? או דילמה או שמה הטעם הוא משום דלא מבלע, הלבונה אינה נבלעת בסולת כמו השמן, והנמי גם זו הלבונה השחוקה לא מבלע, אינה נבלעת בו ולכן אינה פוסלת את המנחה. רוצה הגמרא לפשוט את הספק ממשנתנו תשמע בו, ושמע ראיה ממשנתנו שאמרה, ולבונה שנתנה על מנחת חוטא אלקטנה, משמע שטעם ההכשרו לפי שיכול ללוקטה ולא משום שאינה נבלעת בסולת, ועל כן נתינת לבונה שחוקה שאינה נלקטת פוסלת את המנחה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, דילמה חדה ועוד כאמר, שם הכוונת המשנה להוסיף עוד טעם מלבד הטעם העיקרי. חדה דלא מבלע, הטעם העיקרי להתיר בנתינת לבונה לפי שאינה נבלעת, ועוד אלקטנה, טעם נוסף שהרי יכול ללוקטה. רוצה הגמרא לפשוט את הספק מהברייתא שהובאה לעיל, תשמע נאמר בברייתא, מכשיר אני, מסתבר שכוונת הכתוב להכשיר בלבונה לפי שאפשר ללוקטה, משמע שזה טעם ההכשר. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, הכנה מחדה ועוד כאמר. גם בברייתא הכוונה שיש להכשיר בלבונה משני טעמים, הטעם העיקרי לפי שאינה נבלעת, והטעם השני לפי שאפשר ללוקטה. שואלת הגמרא מה היה ועלה, כיצד נפשט את הספק לאחר שדחינו את הראיות מהמשנה ומן הברייתא? פושטת הגמרא את הספק מברייתא ששם מבואר שהכשר המנחה תלוי בלקיטת הלבונה. אמר רב נחמן בר יצחק תניא, שנינו בברייתא מנחת חוטא ומנחת קנאות שנתן עליה לבונה, מלקט את הלבונה וכשירה, ואם עד שלא ליקט לבונתה, חישב עליה מחשבת פסול. וכמבואר במשנה ליל בדף י"ב עמוד א', שמנחה נפסלת במחשבה בארבע עבודות, בכמיצה, בנתינת הקומץ לכלי, בהולכת הקומץ למזבח ובהקטרתו, בין אם חשב לאכול את שיערי המנחה חוץ לזמנו, כלומר יותר מיום ולילה, ובין אם חשב לאכול את שיערי החוץ למקומו, כלומר מחוץ לעזרה, הקורבן פסול כיוון שחשב בו מחשבת פסול. ואין בו על אכילת המנחה קראת, שכיוון שהיה למנחה פסול אחר, לא חל בה פיגול. ואם היא שילקת לבונתה, היה מחשב עליה בשעת הקמיצה מחשבת פסול, אם המחשבה הייתה לאכול השיריים חוץ למקומו הקורבן פסול ואין בו קראת, ואם המחשבה הייתה לאכול את השיריים חוץ לזמנו, כיוון שליקט לבונתה חזרה המנחה להכשרה, וחל בקורבן פיגול וחייבים עליו על אכילתו, קראת. אז ממה שמבואר בברייתא שכל זמן שהלבונה עליה היא פסולה מוכח, שהכשר המנחה תלוי בלקיטת הלבונה. לפי זה בלבונה שחוקה שאין אפשרות ללוקטה, המנחה פסולה. בברייתא נאמר שאם חישב על המנחה מחשבת פסול קודם שליקט את הלבונה, המנחה נפסלה. מקשה הגמרא ותאי ויפח. כל עוד הלבונה נמצאת על המנחה תיחשב המנחה, כנשפח עליה פח שמן שאין המנחה ראויה להקרבה ומחשבת פסול אינה חלה עליה. והמי פסלה במחשבה, מדוע המנחה נפסלת במחשבה? דחויו, הרי המנחה כעת דחויי. תרץ את הגמרא אמר אביי חטאת קרי רחמנה. נאמר בפסוק ולא ייתן עליה לבונה כי חטאת אי. בא ללמד שעל אף שיש לבונה על המנחה, עדיין שם חטאת עליה, ולכן מועילה מחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו, כדי לפוסלה. תירוץ נוסף, רבא אמר, המני, הברייתא הזו בשיטת מיהי? חנן המצרי הוא, דלית לדחוין, שהוא לא סובר את הסברה של דחוי. כלומר, דבר שהיה פסול למזבח או למצווה, בעשרת הפסול חוזר הוא להכשרו, ולא אומרים שמאחר והיה דחוי, אינו חוזר להכשרו. לתניא, כך שנינו בברייתא בעניין שני סעירי יום הכיפורים שמת אחד מהם. חנן המצרי אומר אפילו אם מת השעיר המשתלח לאחר שכבר שחט את השעיר הפנימי והדם שלו נמצא בכוס, לא אומרים שבמות המשתלח נדחה הדם ויש לו שופכו ולהביא שני שעירים אחרים, אלא מביא חברו שלו בהגרלה, כלומר מביא מהשוק שעיר אחד אחר בלי הגרלה ומזווג לו, כלומר מעמיד את השעיר ליד הכוס עם הדם כדי להראות שהוא חברו המשתלח וישלחנו להזזל. רבשי אמר תירוץ נוסף, אין צורך להעמיד את הברייתא כחנן המצרי, משום שגם לשיטת חכמים הסוברים את הסברה של דחוי, כל שבידו להסיר את הפסול, כגון במקרה שלנו בלבונה המונחת על המנחה שיכול ללוקטה, לא אבי דחוי, זה לא נחשב לדחוי, ולכן מועילה מחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו, כדי לפסול את המנחה. הביאה הגמרא ראיה לתירוצו של רבשי, אמר רבדא כבתי דרבשי מסתברא, מסתבר לומר כדברי רבשי, דמן שמת לדעית לדחוין, שהרי מי הוא ששמענו שסובר סברת דחוי? רבי יהודאי, דתנן כך שנינו במשנה במסכת יומא, בדף סמך ב' עמוד א'. ועוד אמר רבי יהודה, נשפח הדם של השעיר הפנימי על הארץ, ימות המשתלח. חטאת שאינה ראויה להיקרב, כונסים אותה לכיפה, ואין נותנים לה מזונות והיא מתה מאליה. כאמור במסכת קידושין דף נ"ה עמוד ב', וכיפה אינו בדווקא, אפשר שאמרו כן, משום שהתקינו לצורך זה כיפה מסוימת. ויביא שני שעירים אחרים, כיוון שכשנשפח הדם, נדחה השעיר המשתלח ואי אפשר להכשירו על ידי שיביא מהשוק שעיר אחר למצוות השעיר הפנימי ויזווגו לשעיר המשתלח. וכן אם את המשתלח ישפך אדם של השעיר הפנימי על הקרקע ויביאו שני שעירים אחרים. כי כיוון שכשמת המשתלח נדחה השעיר הפנימי ואי אפשר להכשירו על ידי שיביא מהשוק שעיר אחר למצוות השעיר המשתלח ויזווגו לשעיר הפנימי. ומוכח שלדעת רבי יהודה דבר שנדחה אינו חוזר להכשרו. ואילו איך הדה בידו לסלק את הפסול, תניא, שנינו בברייתא בעניין שחיטת קורבן פסח, שכאשר ישראל שוחטים פסחיהם מקבלים את הדם במזרק וזורקים אותו על גבי המזבח. ועל כך רבי יהודה אומר שכיוון שיש חשש שאחד מן הפסחים הרבים שנשחטו, נשפח דמו מהמזרק על הרצפה ולא זרקו אותו על המזבח, ונמצא שבעליו של הקורבן לא קיים מצוות הקרבת הפסח, לכן כוס היה ממלא מדם התערובות שנמצאים על הרצפה, והדם שנשפח מעורב עכשיו בדם שבכוס. וזרקו זריקה אחת כנגד היסוד, כמבואר במשנה במסכת צבחים דף נ"ו עמוד ב', שבקורבן פסח די במתנה אחת שזורק על צידי המזבח, במקום שיש יסוד למזבח, שהרי בצד מזרח ודרום לא היה יסוד למזבח. אז הנה, אף שהאדם שנשפח היה דחוי מלהיזרק על המזבח, כל עוד הוא היה על הרצפה, לכשנתקבל שוב בכלי, חזר להכשרו לזורקו על המזבח. והיינו משום שבידו לאסוף אותו בחזרה לכוס. הנה מוכח שכל שבידו להסיר את הפסול, אין לו דין דחוי. דנה הגמרא בשיעור השמן והלבונה הפוסלים מנחת חוטא. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, נתן משהו שמן על גבי כזית מנחה, פסל את המנחה. מה הייתה ממיניין למדים שהשמן שיעורו במה שהובילו המנחה שיעורה בכזית? נאמר בפסוק לא ישים עליה שמן ושימה משמע כל דהו, כלשהו. אבל עליה משמע שאינו חייב הדעיק השיעורה שיהיה שיעור של כזית במנחה. ועוד אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, נתן כזית לבונה על גבי משהו מנחה, פסל את המנחה. מה הייתה מה? מה הטעם? לא ייתן עליה לבונה כתיב. כך נאמר בפסוק, ומשמע שאינו חייב, הדעיקה עד שתהיה נתינה, ושיעור נתינה הוא בכזית. והדבר הזה נלמד מהכתוב, איש כי יאכל קודש בשגגה ונתן לכהן את הקודש. וכל אכילה היא בכזית, ומכך שנאמרה אכילה ביחד עם נתינה, למידים שכשם שאכילה היא בכזית, כך גם נתינה בכזית. וכיוון שנאמר בשמן עליה, ללמד שהמנחה שעליה שם את השמן שיעורה בכזית, ובלבונה גם נאמר עליה, הווי יש כאן ריבוי אחר ריבוי, ואחת המידות שהתורה נדרשת בהם היא, שאין ריבוי אחר ריבוי, אלא למעט. וכתב בכללי הגמרא לרבי יוסף קארו, בהליכות עולם שער דלת, כך נמסר מסיני לדרוש את התורה באופן זה שריבוי אחר ריבוי בא למעט. אומר השלה הקדוש בכללי התלמוד, שסובר הבית יוסף שאין טעם למידה הזו, רק כך מקובלתי הלכה למשה מסיני. אבל מכל מקום מי שמוצא טעם מגון, כדי שיהיה הלכתה בטעמה, הרי זה משובח. אז אם אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט, לכן די בכל שהוא מנחה כדי שתיפסל אם יניח עליה כזית לבונה. והיא כדאמרי ויש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רב יצחק בר יוסף, באי רבי יוחנן, נסתפק רבי יוחנן. נתן משהו שמן על גבי כזית מנחה מהו? מה הדין האם המנחה נפסלת וצדדי הספק הם? כיוון שבלבונה נאמר נתינה, דהיינו כזית, מי באינן סימה כנתינה, האם כדי להתחייב על סימת שמן במנחה צריך שכמות השמן תהיה דומה לכמות הלבונה שיש לתת במנחה כדי להתחייב, דהיינו כזית, או לא? ודי בכל שהוא שמן כדי לפוסלה. מסקנת הגמרא, תיקו, תעמוד השאלה זו בספק לפי שהיא לא נפשטה. שנינו במשנה נתן שמן על שיעריה אינו עובר בלא תעשה. נתן כלי שיש בו שמן על גבי כלי שמונחת בו המנחה, לא פסלה. ויהיה הגמרא ברייטה שלומדת את הדינים הללו מן הפסוק. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייטה שמופיעה בתורת כהנים. נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק י' א', לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה. יכול היית לפרש שהפסוק מדבר בשני כהנים, דהיינו, דווקא אם כהן אחד נותן את השמן וכהן אחר נותן את הלבונה, שניהם עוברים על שני לבים. האחד לב של נתינת שמן והשני לב של נתינת לבונה. אבל כאשר כהן אחד נותן גם את השמן וגם את הלבונה, אולי לא יתחייב אל הלב אחד. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב עליה, שבגופה של מנחה הכתוב מדבר ולא בכהן, כלומר, במנחה עצמה תלה כתוב את שני הלבים ולא בכהנים העוברים עליהם. דהיינו, שאם ניתן עליה שמן ולבונה, עוברים על שני הלבים. בין אם כהן אחד נתנם על המנחה, ובין אם כמה כהנים הם שנתנו. ותוספות בדיבור המתחיל יכול, מפרשים פירוש אחר שכוונת הברייתא בשני כהנים לשתי מנחות. כיוון שבדרך כלל נעשות על ידי שני כהנים משום שברוב הדרת מלך. ולכן נקטו שני כהנים. והייתה אבה אמינה שדווקא בשתי מנחות חייב על נתינת שמן באחת ועל נתינת לבונה בשנייה, אבל אם נתן שמן ואחר כך לבונה במנחה אחת חייב רק על השמן ולא על הלבונה, כיוון שבנתינת השמן כבר נפסלה המנחה, כיוון שנאמר עליה בגופה של מנחה, גם במנחה אחת חייב שתיים גם על השמן וגם על הלבונה. ממשיכה הברייתא ואומרת, יכול היית לומר שכוונת הפסוק לא ייתן עליה שמן, שלא ייתן כלי ובו שמן על גבי כלי שבו המנחה, ואם נתן פסל את המנחה, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו עליה, שבגופה של מנחה הכתוב מדבר, ולכן אין המנחה נפסלת עד שיערב את השמן או הלבונה בסולת המנחה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף סמך עמוד א'. המשנה הזו מופיעה גם במסכת נדרים דף ב' עמוד ב'. המשנה מונה איזה מנחות טעונות תנופה ואיזה טעונות הגשה. הרמב"ם בפירוש המשניות כתב שמאילו המנויות במשנה שטעונות תנופה והגשה או הטעונות אחת מאילו, יש שחיובם מדאורייתא ויש מהם שחיובם רק מדרבנן, וסמכו רבנן לדינם על הפסוקים. כותב הקרן אורה שאין כוונתו לדרבנן ממש, משום שלא מצינו מי שיאמר כן שיש שטעונות הגשה או תנופה רק מדרבנן. אלא שהרמב"ם הלך בזה לשיטתו, בספר המצוות שורש ב', שכל דבר שאינו מפורש בתורה, נקרא דברי סופרים. אם כן אומרת המשנה, בדף סמך עמוד א' יש מנחות הטעונות הגשה. הגשה היא שלפני קמיצת המנחה מגיש הכהן את המנחה לקרן דרומית מערבית של המזבח. כמו שכתוב בפרשת מנחת מרחשת, והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה להשם והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח. ואין טעונות תנופה. התנופה היא שהכהן והבעלים מניפים יחד את המנחה ומבוארים דיניה במשנה לקמן בדף סמך ב' עמוד א', איכן היא נעשית ומי הוא המניף אל אילו רוחות מניפים. ויש התאונות הגשה ותנופה, ויש התאונות תנופה ולא הגשה, ויש אינן תאונות לא תנופה ולא הגשה. אומרת המשנה, ואילו תאונות הגשה ואין תאונות תנופה, חמשת מיני מנחות נדבה שהן, מנחת הסולת והמחוות ומרחשת והחלות והרקיקין של מנחת מאפה. מכל המנחות היו עושים 10 חלות, כמו שמבואר במשנה לקמן בדף ו עמוד א', ומנחת מאפה תנור שונה מהן, שאם רצה מביא 10 חלות ואם רצה מביא 10 רקיקים. ולדעת רבי שמעון לקמן בדף ס"ג עמוד א', יכול להביא מחצה חלות ומחצה רקיקים. אומרת המשנה, וכן מנחת כהנים, מנחת נדבת הכהנים, באחד מחמשת מיני המנחות של הנדבה שישנם בישראל המנויות במשנה, היא שונה משאר המנחות בכך שאינה נקמצת ואין שיעריה נאכלים, אלא נקטרת כולה. ודעת רבי שמעון לקמן בדף עין בית עמוד בית, שמנחת חוטא של כהנים נקמצת, אבל קומצה נקטר בפני עצמה ושיעריה נקטרים בפני עצמם. אם כן, אומרת המשנה, וכן מנחת כהנים ומנחת כהן משיח, זו מנחת חביתי כהן גדול שמביאה בכל יום מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, וגם היא נקטרת כולה. מנחת נוכרים, מבואר במשנה שנוכרים מביאים מנחות וכתבו העולת שלמה והליקוטי הלכות, שמשנתנו היא כדעת רבי יוסי הגלילי לקמן בדף עין ג' עמוד ב', שסובר שעקום מביא גם מנחות, מאחר ולדעת רבי עקיבא אין עקום מביא מנחות כמו שאינו מביא לבונה ונסכים ושאר קורבנות. אז משנתנו היא כשיטת רבי יוסי הגלילי. אז מנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נוכרים, מנחת נשים ומנחת חוטא. רבי שמעון אומר, מנחת כהנים ומנחת כהן משיח אין בהם הגשה, לפי שאין בהם קמיצה, וכל שאין בהם קמיצה אין בהם הגשה. אז מדברי רבי שמעון כאן משמע שהטעם שאין בהם הגשה זה משום שאין בהם קמיצה, ואילו בברייתא המובאת בהמשך הסוגיה מובהר שהטעם הוא משום שאין מהם חלק הנאכל לכהנים, כיוון והכל נקטר ונשרף. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, רבי שמעון, שאינם רק שני טעמים אלא שיש נפקמינה ביניהם, לדעת רבי שמעון עצמו הסובר לקמן בדף עין בית עמוד בית, שמנחת חוטא של כהן נקמצת, אבל אין הכהנים אוכלים ממנה, והקומץ נקטר בפני עצמו והשיריים נקטרים בפני עצמם. שלפי הטעם האמור במשנה יש לה להיות תאונה הגשה משום שהיא נקמצת, אבל לפי הטעם שבגמרה לא תהיה תאונה הגשה משום שאין ממנה לכהנים לאכילה. דוחקים התוספות וכותבים שבמשנה אין זה הטעם, אלא בא לומר כלל וסימן שבכל מקום שאין קמיצה אין הגשה, אבל לא כדי ללמד שכאשר יש קמיצה יש הגשה. לא היה המשנה שלנו בדף סמך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. מביאה הגמרה ממרה של רב פאפה שנאמרה על משנתנו. למדנו אותה ליל בדף נונטט עמוד א', ונלמד אותה לקמן בדף עין בית עמוד ב'. אמר רב פאפה, כל אחד אתנן, כל מקום ששנינו מנחות אילו, 10 תנן, 10 לחמים הם באות. ואחר את הגמרה, מהי כמה שמלן, מה משמיע לנו רב פאפה? עונה הגמרה, רב פאפה בא לפוקי, למעט מדי רבי שמעון דאמר, לקמן בדף סמך ג' עמוד א', שאם רצה להביא מנחת מאפה תנור, שבה 10 לחמים, מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא. כך אומר רבי שמעון, כמה שמלן משמיע רב פאפה באומרו שהם באות 10, דלא, אלא מביא או 10 חלות או 10 רקיקין. מביאה הגמרא מקור לדיני הגשה במנחות. ולעררת הגמרא, מינה אנמילי, מניין המקור לכך שמנחות אילו תאונות הגשה? משיבה הגמרא, דתנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, המופיעה בתורת כהנים. אמר בתורה בספר ויקרא פרק ב' פסוק ח', והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה להשם והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח. דורשת הברייתא, אילו נאמר והבאת אשר יעשה מאלה להשם והקריבה אל הכהן והגישה, ולא היה כתוב את המנחה, הייתי אומר אין לי שטעון הגשה אלא הקומץ בלבד, שעולה ונקטר להשם. מנחה מניין שטעונה הגשה לפני הקמיצה? תלמוד לומר מנחה. דורשת הברייתא עוד, מנחת חוטא מניין שטעונה הגשה? תלמוד לומר את המנחה. ומכך שנידון הגמרא הוא דווקא על מנחת חוטא, משמע שבשאר המנחות היה פשוט שיש בהם הגשה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, מנחת שחלק מן המנחות ניתן ללמוד שטעונות הגשה מפרשת מנחת מרחשת, ששם נאמר דין הגשה והוזכרו שם עוד מנחות, ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח שלא נזכרו שם, יש ללמוד בבניין אב. ומוסיפים התוספות שצריך לומר שאינה נחשבת פרחה מה שאילו נקמצות ויש מהם למזבח ולכהנים, ואילו מנחת כהנים ומנחת כהן משיח הם כליל למזבח ואין מהם לכהנים. ובעוד אופן כותבים התוספות שמא נלמדו שאר המנחות מהמילים את המנחה, כמו שנלמדה כאן מנחת חוטא. אם כן, למדה הגמרא שמנחת חוטא טעונה הגשה מזה שנאמר את המנחה. אז בפשטות דורשת הגמרא את הריבוי של המילה את, שזה מורה על ריבוי. והמשך חוכמה כתב שנראה שהתנא כאן דרש כוונה אחרת בפסוק שכתוב בו את המנחה אשר יעשה מאלה, שהכוונה שאף מנחה היא עשויה ממקצת הדברים המוזכרים בפסוק שהם סולת, שמן ולבונה, טעונה הגשה, והיינו מנחת חוטא שאין בה אלא סולת ולא שמן ולבונה. עכשיו הברייתא מבארת מדוע אין ללמוד דין זה על ידי לימוד של הצד השווה. מקשה הגמרא, ודינו, ניתן ללמוד זאת כך, נאמר אחא, מנחת חובה, נאמר לגבי מנחת חוטא שהיא מנחת חובה, ונאמר אחא מנחת נדבה. והצון קדושים גורס פה, ונאמר לא אחא, אלא אבה. והביאור שנאמרה בלשון אבאה במנחת נדבה. ונלמד כך, מה מנחת נדבה תאונה הגשה, כמו שמפורש בפרשת מנחות נדבה? אף מנחת חובה תאונה הגשה, ואם כן מדוע הוא צריכה הברייתא ללמוד את הדין של הגשה במנחת חוטא? מפסוק. ולמרות שלמדנו במסכת פסחים בדף חי עמוד ב' ובעוד מקומות, שדין שניתן ללומדו בקל וחומר, תורך את התורה וכותבת אותו במפורש, כותבים התוספות במסכת שבת דף קוף למד א' עמוד ב' דיבור המתחיל אי, שהוא הדין לגבי לימוד של במי הצד. אם כן לכאורה לא מובן מה קושייה של הברייתא על הצורך בריבוי הזה. מכל מקום הקושייה של הגמרא היא, כאשר יש ללמוד דין על ידי במי הצד, ממילא כאשר כתבה אותו התורה במפורש, הרי זה כאילו כתבה התורה דין זה פעמיים. ובקודשים, מה ששנה עליו הכתוב פעמיים, הוא מעכב. ממשיכה הגמרא ומבארת את קושייתה, ומסבירה כיצד ניתן ללמוד את מנחת חוטא ממנחת נדבה. הרי אפשר לפרוח ולומר מה למנחת נדבה שכן תאונה שמן ולבונה. ולכן תאונה הגשה, אבל מנחת חוטא שאינה תאונה שמן ולבונה, אלא היא באה חריבה, לא תהיה תאונה הגשה. מנסה הגמרא ליישב, מנחת סוטה תוכיח, שאף על פי שמנחת סוטה אינה תאונה שמן ולבונה, אלא באה חריבה, בכל זאת היא תאונה הגשה. הרי שאין דינים אילו תלויים זה בזה, ויש לשוב ללמוד את מנחת חוטא ממנחת נדבה, לדין הגשה, אף על פי שיש ביניהם חילוק, בדין של שמן ולבונה. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת, מה למנחת סוטה שכן תאונה תנופה? ומפני זה, אף על פי שאין בה שמן ולבונה, יש בה הגשה, ואינה יכולה להיות מוכיחה למנחת חוטא שאין בה לא תנופה ולא שמן ולבונה. משיבה הגמרא, מנחת נדבה תוכיח שאין דין הגשה תלוי בתנופה, שהרי אין בה תנופה ואף על פי כן יש בה הגשה. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. מכיוון שיש צד חומרה בכל מקום שמצינו דין הגשה, במנחת נדבה יש שמן ולבונה, ובמנחת סוטה יש תנופה, אנחנו אומרים שלא מחמת דינים אלו יש בהם הגשה. אלא הצד השווה שבהם ששוו לכמיצה ושוו להגשה. אף אני אביא מנחת חוטא ששווה להם לכמיצה, תשווה להן הגשה. מסיקה הגמרא שאי אפשר ללמוד דין הגשה במנחת חוטא אלא מריבוי. דוחה הגמרא את הלימוד ואומרת מה לצד השווה שבהן. שכן הוכשרו לבוא בעשיר כבעני. מנחת נדבה ומנחת סוטה באות גם על ידי עשיר וגם על ידי עני, ולכן יש בהם הגשה. תאמר במנחת חוטא שלא הוכשרה לבוא בעשיר כבעני. מנחת חוטא, עני, מביא אותה על חטאתו. אבל העשיר צריך להביא בהמות לקורבנו, ולכן אין ללמוד ממנחות נדבה וסוטה דין הגשה במנחת חוטא. תלמוד לומר את המנחה, לכך הוצרכנו ללמוד את הדין הזה מריבוי מפורש בכתוב, כמו שביארנו בתחילת הברייתא. מביאה הגמרא את דברי רבי שמעון שלמד דין הגשה במנחות העומר וסוטה. רבי שמעון לא חולק על תנא קמא, אלא שלאחר שלמדנו הגשה במנחת חוטא, למד רבי שמעון גם למנחת העומר ולמנחת סוטה, שתהיינה תאונות הגשה. אומרת הגמרא, רבי שמעון אומר, כתוב בפרשת מנחת מרחשת בספר ויקרא פרק ב' פסוק ח', והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה להשם ויקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח. למדנו מהמילה והבאת לרבות מנחת העומר להגשה. וכן הוא אומר, כך אומר הפסוק, לשון הבאה במנחת העומר בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק י', והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. ומהמילה והקריבה למדנו לרבות מנחת סוטה להגשה. וכן הוא אומר, לשון הבאה במנחת סוטה בספר במדבר פרק ה' פסוק חפי, והקריב אותה אל המזבח. מבארת הגמרא שלא ניתן ללמוד דין הגשה במנחת סוטה באופן אחר. מקשה הגמרא על הלימוד לגבי סוטה ודינו, הרי יש ללמוד בקל וחומר שמנחת סוטה תאונה הגשה, ואין צורך ללמוד זאת מפסוק. ומה הקל וחומר? ומה מנחת חוטא שאינה תאונה תנופה? תאונה הגשה, מנחת סוטה שתאונה תנופה אינו דין שתאונה הגשה? ולמרות שעל הקל וחומר הזה אפשר לפרוח ולהוכיח משתי הלחם שאף על פי שהם תאונים תנופה אינם תאונים הגשה, כמה מפורש במשנה. מסבירים התוספות בדיבור המתחיל מנחת, שיש להשיב מה לשתי הלחם שכן אין מהם לאישים, לכן אינם תאונים הגשה, אף על פי שתאונים תנופה. מברר את הגמרא עכשיו כיצד ניתן ללמוד את מנחת סוטה ממנחת חוטא, והלא יש לומר מה למנחת חוטא שכן בא חיטין, סולת הנאמר בה היא מחיטים, ולכך יש בה הגשה, ואיך נלמד ממנה למנחת סוטה הבא מסעורים, כנאמר, והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קורבנה עליה, עשירית עיפה קמח, סעורים. מנסה הגמרא ליישב מנחת העומר תוכיח, שאף על פי שגם היא באה מן הסעורים, יש בה הגשה. כמו שלמדנו בברייתא הזו מהמילה והבאת, הרי שאין דין הגשה נוהג רק במנחות הבאות מחיתים. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת מה למנחת העומר שכן טעונה שמן ולבונה. כמו שכתוב ונתת עליה שמן ושמת עליה לבונה, מנחה היא. ולכן היא טעונה הגשה, ואיך נלמד ממנה למנחת סוטה שאינה טעונה שמן ולבונה והיא באה חריבה? בשיבה הגמרא מנחת חוטא תוכיח שאף על פי שאינה טעונה שמן ולבונה יש בה הגשה. וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. מכיוון שיש צד חומרה בכל מקום שמצינו דין הגשה, שמנחת חוטא באה מן החיטים ובמנחת העומר יש שמן ולבונה, אנחנו אומרים שלא מחמת דינים אלו יש בהם הגשה, אלא הצד השווה שבהן ששבו לכמיצה ושבו להגשה. אף אני אביא מנחת סוטה ששבתה להן לכמיצה, תשווה להן להגשה. מסיקה הגמרא שאי אפשר ללמוד דין הגשה במנחת סוטה, אלא מפסוק. דוחה הגמרא את הלימוד הזה ואומרת, מה לצד השווה שבהן? מנחות חוטה ועומר, שכן לא הוכשרו לבוא קמח. מנחת חוטה ועומר באות סולת ולא קמח, ולכן יש בהם הגשה. תאמר במנחת סוטה שהוכשרה לבוא קמח, ואינה דומה להם. וההבדל בין קמח לסולת הוא שקמח הוא עם הסובין, ומהרמב"ם בהלכות איסורי מזבח פרק ו' הלכה י"א מבואר שקמח הוא הדק הנדבק ביד. תלמוד לומר והקריבה, אין לנו ללמוד דין זה מהצד השווה אלא רק מהפסוק כמבואר בדברי רבי שמעון. עכשיו מביאה הגמרא את דברי רבי יהודה החולק על רבי שמעון. רבי יהודה אומר והבאת לרבות מנחת סוטה להגשה, וכן הוא אומר והביא את קורבנה עליה. הוא חולק על דרשת רבי שמעון לאל שלמד מפסוק זה להגשה במנחת העומר, ואילו מנחת סוטה למד מביא קריבה. אבל אומר רבי יהודה, מנחת העומר לא צריכה קרא, לא צריך פסוק ללמד שטעונה הגשה. ואומרת הגמרא, מה הייתה, מה, מדוע לא צריך לימוד? מדוע לא צריך פסוק? משיבה הגמרא, משום דמדינא קאתיא, לומדים זאת מקל וחומר. ומה הקל וחומר? ומה מנחת חוטא שאינה טעונה תנופה, טעונה הגשה? מנחת העומר שטעונה תנופה אינו דין שטעונה הגשה? דוחה הגמרא ואומרת, מה למנחת חוטא שכן בא חיטין, לכך היא טעונה הגשה, ואין ללמוד ממנה למנחת העומר שבא מן השעורים. משיבה הגמרא, מנחת סוטה תוכיח שאף על פי שהיא באה מהשעורים יש בה הגשה. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת, מה למנחת סוטה שכן באה לברר עוון, לברר האם האישה זינתה תחת בעלה, דמזכרת עווני, ולכן היא טעונה הגשה. משיבה הגמרא, מנחת חוטא תוכיח שאף על פי שאינה באה לברר עוון יש בה הגשה. וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. מכיוון שיש צד חומרה בכל מקום שמצינו דין הגשה, שמנחת חוטא באה מן החיטים ומנחת סוטה באה לברר עוון, אנחנו אומרים שלא מחמת דינים אלו יש בהם הגשה, אלא הצד השווה שבהם, שכן שוו, הם שווים בדיני קמיצה ושוו להגשה, וכן בהגשה. אף אני אביא מנחת העומר ששבתה להם לקמיצה, תשווה להן להגשה, וממילא במנחת העומר היא טעונה הגשה. עכשיו מבארת הגמרא במה נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה. שואלת הגמרא, ומה היא פרחת? מדוע לימוד זה אינו נכון לדעת רבי שמעון שהוא צריך ללמוד שמנחת העומר טעונה הגשה מפסוק מפורש שנאמר והבאת? אומרת הגמרא, רבי שמעון פרי חכי, כך דחה רבי שמעון את הלימוד של רבי יהודה ממנחת חוטא וסוטה למנחת העומר. מה לצד השווה שבהן שכן מצוין? מנחת חוטא וסוטה ייתכן שיבואו כמה פעמים בשנה, ואילו מנחת העומר אינה באה אלא פעם אחת בשנה בלבד, בחג השבועות. ורבי יהודה, הוא לא חושש לפרחה הזו מפני שלדעתו, אדרבה, מנחת העומר מצויה תפי, היא מצויה יותר משום דאנך, אילו מנחות חוטא וסוטה, זימנין דלא משכחת לכלל. מנחת העומר נחשבת מצויה יותר משום שהיא באה בקביעות פעם אחת בשנה בחג השבועות. אילו מנחות חוטא וסוטה, ייתכן שתעבור שנה ולא יבואו המנחות האלה לכלל. מדוע? כי לא יחטו. עכשיו דנה הגמרא, מניין שהריבוי של המילה והבאת בא ללמדנו דין הגשה ולא דין אחר? שואלת הגמרא, או אינו אומר והבאת? אולי המילה והבאת שמופיעה בפסוק זה בא ללמד אלא שיחיד מתנדב ומביא מנחה אחרת חוץ מאלה שבעניין? שמה הריבוי מהמילה והבאת בא ללמד דין אחר, שהיחיד יכול להביא מנחת נדבה מסעורים שאינה כשאר מנחות נדבה הבאות מחיטים? ומניין שהריבוי מלמדנו דין הגשה? ומוסיפה הגמרא, ודינו, הדין נותן שהיה יחיד יכול להביא מנחת נדבה מסעורים. כמו שהציבור מביא מנחה מן החיטים חובה, ומביא מנחה מן הסעורים חובה, דהיינו מנחת העומר, אף יחיד שמביא מנחה מן החיטים נדבה, יביא מנחה מן הסעורים נדבה. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק ב' פסוק ח' אלה, אין לי ליחיד אלא אלה, רק חמשת מיני המנחות המפורשות שם בפרשת המנחות יכול היחיד להביא בנדבה ולא אחרות, וממילא ניתן לדרוש מהמילה והבאת דין וחובת הגשה של המנחה אל המזבח. מקשה הגמרא, או אינו אומר אלה, שמה הכתוב באומרו אלה, לא בא אלא לאומר הרי עליי מנחה סתם שלא פירט עם כוונתו להביא מנחת סולת או מרחשת וכיוצא בו, וזה בא ללמד שמביא חמישתן כל חמשת מיני המנחות. מתרצת הגמרא, תלמוד לומר מאלה, מהאות מם משמע, רצה אחת מביא, רצה חמישתן מביא, וממילא נשאר הלימוד מהמילה אלה ללמד שאינו יכול להביא מנחת נדבה מן הסעורים. עכשיו מביאה הגמרא דרשות נוספות של רבי שמעון בעניין הגשה. רבי שמעון אומר, ממה שנאמר והבאת את המנחה, למדנו לרבות שאר מנחות כגון מנחת נוכרים, מנחת נשים, להגשה. יכול שאני מרבה אף שתי הלחם ולחם הפנים שתהיה בהם הגשה. תלמוד לומר, אומרת התורה, מאלה שמשמע שלא בכל המנחות, יש הגשה. שואלת הברייתא, אומר ראית לרבות שאר מנחות להגשה ולהוציא שתי הלחם ולחם הפנים. תרצת הברייתא, מרבה נשאר מנחות משום שיש מהן לאישים. הקומץ שלהן נקטר על גבי האש, ובזה הן דומות למנחות שכתובה בהן הגשה, ומוציא אני שתי הלחם ולחם הפנים שאין מהן לאישים, שכולם ניתנים לכהנים לאכילה. ממשיכה הברייתא להקשות, ולא מנחת נסחים כולה לאישים, אין בה כמיצה אלא כולה נקטרת, יכול יהיה טעונה הגשה, שהרי כל מנחה שיש ממנה לאישים אתה מרבה להגשה. ותרץ לברייתא, תלמוד לומר ואי קריבה, שמשמע זו ולא אחרת, ובא למעט מנחת נסחים מחובת הגשה. מקשה הברייתא והפיקטי, והרי רבי שמעון כבר למד מהמילה ויקריבה שיש הגשה במנחת סוטה. מתרצת הגמרא, ויקריב ויקריבה, הדרשה הראשונה היא מהמילה עצמה, היא לא הדרשה עכשיו, היא מתוספת האות היי, שהרי היה אפשר לכתוב ויקריב, ונאמר ויקריבה, בא ללמדנו שמנחת נסחים אינה טעונה הגשה. בררת הברייתא, אומר ראית לרבות שער מנחות להגשה ולהוציא מנחת נסחים. משיבה הגמרא, מרבי הנשאר מנחות כגון מנחת נשים וחוטא להגשה, מפני שבאות בגלל עצמן ודומות לחמשת המנחות שבפרשה, ומוציא אני מנחת נסחים שאינה באה בגלל עצמה, אלא בגלל הזבח שבאה עמו. ואף על פי שישנה מנחות נסחים הבאות בפני עצמה, מכל מקום גם בהם אין הגשה, כי סברה זו שאינה באה בגלל עצמה היא רק סברה למעט מהפסוק אותה מהגשה, אבל אינה סיבה שנאמר שכאשר אין את הסיבה הזו, היא תהיה טעונה הגשה. שואלת הגמרא, אבל לא מנחת כהנים ומנחת כהן משיח באות בגלל עצמן, אז אם כן יכול יהיו, אולי הם יתרבו להיות טעונות הגשה לפי שדין הגשה תלוי בבאות מחמת עצמן. עונה הגמרא, תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב הגישה, שמשמעה למעט שמנחת כהנים וכהן משיח אינן טעונות הגשה. והלימוד הוא מההי שבסוף התיבה שמשמע זו ולא אחרת כמבואר בהמשך הגמרא. שואלת הגמרא, האם היא באה אלה לגופה שטעונה הגשה? המילה הזו היא לא מיותרת, שכן היא נצרכת ללמדנו שיש במנחות נדבה הגשה, וממילא לא ניתן למעט ממנה מנחת כהנים ומנחת כהן משיח. מתרצת הגמרא, מין והגיש והגישה, מיעוט מנחת כהנים וכהן משיח, זה מההי המיותרת שבסוף התיבה, כי היה אפשר לכתוב רק והגיש, תוספת העוד ה' מלמדת שרק היא טעונה הגשה ולא אחרות. בררת הגמרא, אומר היית לרבות שאר מנחות ולהוציא מנחת כהן ומנחת כהן משיח. משיבה הגמרא, מרבי הנשאר מנחות משום שיש מהן לאישים, שהקומץ שלהם נקטר על גבי המזבח ובאות בגלל עצמן, ויש מהם לכהנים, שיערי המנחה מן הקומץ ניתנים לאכילת הכהנים ודומות לחמשת המנחות שבפרשה, ומוציא אני ממעט אני שתי הלחם ולחם הפנים משום שאין מהם לאישים, אין בהם הכתרה כלל, ומוציא אני מנחת נסחים משום שאינה באה בגלל עצמה אלא בגלל הזבח, היא נספח אל הזבח, ומוציא אני מנחת כהנים ומנחת כהן משיח שאין מהם לכהנים, שנקטרות כולם על גבי המזבח ואין מהם שעריים הניתנים לאכילת כהנים. מביאה הגמרא ברייתא באופן קמיצת המנחות. נאמר בפרשת מנחת מרחשת בספר ויקרא פרק ב' פסוק ט', והרים הכהן מן המנחה את הזכרתה, והקטירה מזבח אישי ריח ניחוח להשם. שואלת הברייתא, יכול בכלי, שמה יוכל לעשות את ההרמה הזו בכלי? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב להלן והרים ממנו בקומצו, ונלמד מה הרמה האמור להלן נעשית בקומצו דהיינו בידו ולא בכלי, אף הרמה האמור כאן, בקומצו דווקא ולא בכלי. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף סמך א' עמוד א'. המשנה ממשיכה בעניין המשנה הקודמת, אילו מנחות טעונות תנופה ולא הגשה. אומרת המשנה בדף סמך א' עמוד א', אילו טעונות תנופה ואין טעונות הגשה. לוג שמן של מצורע ואשמו. לוג שמן של מצורע בא עם האשם כדי ליתן ממנו על הבעונות כמבואר בספר ויקרא פרק י' ד', וגם לוק שמן הבא בפני עצמו טעון תנופה. וכן כאשר מביא כמה לוגין כגון שנשפח השמן ומביא עוד, כולם צריכים תנופה. והביקורים, כדברי רב לזר בן יעקב הסובר, שיש בהם תנופה. אף על פי שגם בביקורים יש דין להניחם בקרן דרומית מערבית כמבואר בתלמוד הירושלמי במסכת ביקורים. וכך גם פוסק הרמב"ם בהלכות ביקורים פרק ג' הלכה י"ב, ואם כן קשה איך כללה המשנה את הביקורים בין אלו שאינם טעונים הגשה. מכל מקום דעת רב לזר בן יעקב עצמו שאין הנחה כלל בביקורים. המשיכה המשנה ואומרת, ואימורי שלמי יחיד וחזה ושוק שלהן של שלמי יחיד, אחד אנשים ואחד נשים בישראל ולא באחרים, בין קורבן אנשים ובין קורבן נשים, טעון הגשה, אבל מעשה התנופה עצמו אינו קשר אלא בישראל ולא בעובדי כוכבים או נשים, ועל כן בקורבן נשים ונוכרים הכהן מניף עבורם. זו שיטת רש"י לקמן בדף סמך א' עמוד ב', שאין חילוק בין קורבן נשים לבין קורבן נוכרים, אבל תוספות שם בדיבור המתחיל בישראל מביאים פירוש שרק בקורבן נשים יש תנופה על ידי הכהן, אבל בקורבן נוכרים אין הנפה כלל. חוזרת המשנה למנות את אלו שטעונות תנופה ולא הגשה, שתי הלחם ושני כבשי עצרת, ומבארת המשנה כיצד הוא עושה את ההנפה בשתי הלחם ובשני הכבשים. נותן שתי הלחם על גבי שני הכבשים ומניח שתי ידיו למטה, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, שנאמר בקורבן המילואים בספר שמות פרק חפתת פסוק זך, אשר הוא נף ואשר הוא רם, ולפניו נאמר, ואנפת אותם תנופה. הרי שנאמרו ארבע לשונות של תנופה, הוא נף, הוא רם, ואנפת תנופה. ללמדנו שמוליך ומביא ומעלה ומוריד, ומן המילואים לומדים לשאר התנופות. משמע מלשון המשנה שהתנופה נעשית על ידי כהן אחד, כך גם סותם הרמב"ם מלכות מדין ומוספין פרק ח' הלכה י"א, אבל לשון התוספתא היא, כיצד מניף שתי הלחם נותן חלה אחת על כבש זה וחלה אחת על כבש זה, כהן מניח ידו תחת ידו של כבש וכהן אחר מניח ידו תחת ידו של כהן, ומוליך ומביא ומעלה ומוריד, וכך הייתה תנופתן. האם התנופה הזו של לחם עם השלמים היא לפני השחיטה או לאחריה? נראה לקמן בדף סמך ב' עמוד א'. עכשיו מביאה המשנה דינים נוספים בעניין תנופה והגשה. אומרת המשנה, תנופה הייתה נעשית אפילו במזרח של העזרה ולא רק במערבה, שהוא יותר לפני השם, והגשה הייתה נעשית במערב העזרה, ובמנחת העומר ומנחת סוטה שיש בהם תנופה והגשה, תנופות קודמות להגשות. המשיכה המשנה ומביאה מנחות הטעונות הגשה ותנופה או אינן טעונות כלום. מנחת העומר ומנחת קנאות טעונות הגשה ותנופה, לחם הפנים ומנחת נסחים אין טעונות לא הגשה ולא תנופה. רבי שמעון אומר, יש שלושה מינים של קורבנות הטעונים שלוש מצוות, אבל רק שתיים מן השלוש מצוות נוהגות בכל אחת ואחת מהן, ושלישית אין בהן, ואילו הן שלושה מיני הקורבנות, זבחי שלמי יחיד וזבחי שלמי ציבור, דהיינו שני כבשי עצרת הקריבים בעצרת בחג השבועות, ואשם מצורע. ומפרט את המשנה, זבחי שלמי יחיד טעונים סמיכה חיים, בעוד שהם חיים קודם שנשחטו יש לבעל הקורבן לסמוך את שתי ידיו על ראש הקורבן, ותנופה שחוטין וטעונים תנופה רק לאחר שנשחטו, ואין בהם תנופה חיים. זבחי שלמי ציבור טעונים תנופה חיים ושחוטים בין מחיים בין לאחר שנשחטו, ואין בהם סמיכה כי קורבן ציבור הם, ואין סמיכה בקורבנות ציבור, למעט אותם קורבנות ציבור שבפירוש נתרבו לסמיכה. והשם מצורע טעון סמיכה ותנופה חי. התנופה היא מדאורייתא, אבל בעניין הסמיכה על השם מצורע נחלקו הדעות, אם זה מדאורייתא או מדרבנן, ואין בו תנופה שחוט. לא היה המשנה שלנו בדף סמך א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה ברייתא המבארת על אופן קיום התנופה באשם מצורע ולא גשמן שלו. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא בתורת כהנים, כתוב בספר ויקרא פרק י"ד פסוק י"ב, והקריב אותו לאשם ואת לא גשמן, והניף אותם תנופה. מה שנאמר והניף אותם מלמד, שטעונים תנופה כאחד, האשם ולא גשמן. ומניין שאם הניף זה בעצמו וזה בעצמו, היא יצא. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, יקריב אותו לאשם ואת לוג השמן ועניף. ממה שנאמר ועניף בלשון יחיד בסמוך ללוג השמן, למדנו שהתנופה נאמרה על לוג השמן לבדו. והררת הברייתא, יכול יניף ויחזיר ויניף, לאחר שיניף את שניהם יחזור ויניף כל אחד לבדו כדי לקיים את מה שמשמע מן הפסוק שמניף את לוג השמן לבדו. והכוונה היא שכמו שמשמע שאת לוג השמן הוא מניף לבדו, כך גם לגבי האשם. תלמוד לומר, תנופה ולא תנופות, היה לתורה לכתוב רק והניף אותם. מכך שכתבה איתור של תנופה, למדנו ששניהם מונפים בתנופה אחת. ולפי זה נראה לכאורה שאין אלימות כנראה מפשטות הגמרא מלשון יחיד של תנופה ולא תנופות, אלא מן האיתור. דנה הגמרא בדין המובא במשנה שהתנופה נעשית במזרח. מדקדקת הגמרא ממה ששנינו במשנתנו שהתנופה הייתה במזרח של העזרה, משמע שכל מקום שנאמר בו לפני השם, במזרח של העזרה הוא, למרות שהאיכל וקודש הקודשים היו במערב, שרי בתנופה נאמר לפני השם, ואף על פי כן הייתה במזרח. מקשה הגמרא ואמרת הרי לאל בדף יוטט עמוד ב' בעניין הגשה של מנחות, למדנו שממה שנאמר בה לפני השם יכול הייתי לומר שבמערב המזבח יש לה גישה, הרי שלפני השם הוא במערב, אז איך אומרים כאן שהתנופה נעשית במזרח? אמרי הישיב ובני הישיבה, אני מי לי זה, שלפני השם היינו מערב, זה דווקא במנחה דאיקרי חטאת. כמו שנאמר, קודש קודשים איקה חטאת. וחטאת תאונה יסוד, שיערי הדם של קורבן חטאת נשפחים על יסוד המזבח, כנאמר בספר ויקרא פרק ד' פסוק חי, ואת כל הדם ישפוך על יסוד. וקרן דרומית מזרחית לא היה לו יסוד. כלומר, לכך לגבי הגשת מנחה לפני השם זה במערב, מפני שצריכים שתהיה הגשה במקום שיש יסוד, ולא די בזה. אלא צריך שתהיה הגשה גם בדרום המזבח. כמו שכתוב, אל פני המזבח, ופני המזבח היינו בדרום. וממילה בהכרח שלפני השם, זה בצד מערב, משום שרק קרן מערבית דרומית, היא גם מקום שיש בו יסוד למזבח, וגם יש בו את פני המזבח. מה שאין כן קרן דרומית מזרחית, שלא היה לה יסוד. אבל אחה, אצלנו לגבי תנופה שאינה צריכה יסוד, לפני השם קרינה בי, אנחנו קוראים לפני השם גם בצד מזרח. וזה נחשב לפני השם, ולכך התנופה הייתה במזרח. בררת הגמרא את דעתו של רב לזר בן יעקב לגבי ביקורים. שנינו במשנה והביקורים כדברי רב לזר בן יעקב. בררת הגמרא מהי רב לזר בן יעקב, היכן מצינו את דעתו של רב לזר בן יעקב בעניין הביקורים. מביאה הגמרא ברייתא. דתניא שנינו ברייתא במסכת סוכה דף ממ"ז עמוד ב' וכן במסכת מכות דף ח' עמוד ב'. נאמר בפרשת ביקורים בספר דברים פרק ח' פסוק ד', ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. לימד על הביקורים שטעונים תנופה דברי רב לזר בן יעקב. שואלת הגמרא מה איתם עד רב לזר בן יעקב, כיצד למד רב לזר בן יעקב מן הפסוק את הדין הזה שהביקורים טעונים תנופה. משיבה הגמרא גמר יד יד משלמים. ישנה גזירה שווה מלמדת את הדין הזה. כתיב אחא נאמר בפרשת ביקורים ולקח הכהן התנא מידיך, וכתיב אתם נאמר אצל קורבן שלמים ידיו תביינה. מה כאן בביקורים התנופה נעשית על ידי הכהן כמו שכתוב ולקח הכהן? אף לאלן בשלמים התנופה נעשית על ידי הכהן. ומה לאלן בשלמים התנופה על ידי הבעלים? שהרי כתוב שם, יביא את קורבנו להשם מזבח של עמיו, ואחר כך כתוב ידיו תביינה. אף כאן בביקורים יש תנופה בבעלים. מבררת הברייתא כיצד, איך ייתכן תנופה על ידי הכהן והבעלים, באיזה אופן היא נעשית? מבררת הברייתא, הכהן מניח ידו תחת ידי הבעלים, ומניף. ומה שאין יד הבעלים נחשבת חציצה בין יד הכהן לבין הכלי שבו מונחים הביקורים. בירוע ראשוני בכמה דרכים. א', שבתנופת הכהן לא אכפת לנו אם יש בה חציצה משום שעיקר התנופה היא בבעלים. ב', הכוונה היא שהבעלים אוחזים בידיות הכלי, והכהן מניח את ידיו תחת הכלי, וגם זה נקרא תחת ידי הבעלים. הסבר שלישי, גזירת הכתוב היא שכך יניפו הכהן והבעלים יחד, ולכן אין בכך משום חציצה. ככה תוספות במסכת קידושין דף למד וו עמוד ב', דיבור המתחיל מכניס. מביאה הגמרא עוד דעה סוברת כך ומקשה. ולימנע מכדברי רבי יהודה, המשנה שאמרה שהביקורים טעונים תנופה לדעת רב לזר בן יעקב, מדוע לא אמרה שכך הוא גם לדעת רבי יהודה? כי גם רבי יהודה סובר שיש תנופה בביקורים כמבואר בברייתא, דתניא שנינו בברייתא. רבי יהודה אומר מה שכתוב, הנחתו לפני השם אלוקיך, זו תנופה. ורשי במסכת סוכה דף ממ"ז עמוד ב' מפרש שמכיוון שבתחילת הפרשה נאמר ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני השם, ממילא מה שנאמר אחר כך והנחתו מוכיח שחזר ונטלו, שאם לא כן מהי ההנחה השנייה לאחר שכבר הניח בעל כוחך שנטלו לתנופה. מבררת הברייתא, אתה אומר זו תנופה או אינו אלא הנחה. משיבה הברייתא, כשהוא אומר ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, הרי ההנחה אמור המה אני מקיים והנחתו, זו תנופה. מתרץ את הגמרא, אמר רב, הועיל ופתח בו הכתוב תחילה, מכיוון שדרשתו של רב לזר בן יעקב היא ממה שנאמר ולקח הכהן התנא מידיך שנכתב בתורה קודם למילה והניחו, שממנה דרש רב יהודה לדין תנופה, לכך נקט התנא במשנה דין תנופה בביקורים על שמו של רב לזר בן יעקב ולא על שמו של רב יהודה. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רב נחמן בר יצחק אמר, הועיל ורב גוברי, מכיוון שרב לזר בן יעקב הוא חכם ביותר, נקט התנא במשנה הלכה זו בשמו. כמו ששנינו במסכת העירובין שמשנת רב לזר בן יעקב קו ונקי. וזה הכוונה שרב לזר בן יעקב הוא חכם ביותר. מה הכוונה משנת רב לזר בן יעקב קו ונקי? גם במקומות מועטים שהוא מוזכר במשנה, אבל הוא נקי שההלכה כמותו בכל מקום. אומרת הגמרא שנינו במשנה ואימורי שלמי יחיד וחזה ושוק שלהם אחד האנשים, ואחד הנשים בישראל אבל לא באחרים. באה הגמרא לברר מהי כוונת המשנה ושואלת מהי כאמר. בתחילה כתבה המשנה שאחד אנשים ואחד נשים בתנופה, ואחר כך כתבה שאין תנופה בקורבן של אחרים. משמע שאין בקורבן נשים תנופה. משיבה הגמרא אמר רב יהודה אחי כאמר, אחד אנשים ואחד נשים קורבנן טעון תנופה. ותנופה עצמה נעשית בישראל אבל לא בידי נשים. ובקורבן נשים תעשה התנופה על ידי הכהן לבדו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין תנופה בקורבן נשים ועובדי כוכבים. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתורת כהנים נאמר בעניין תנופה, ספר ויקרא פרק ז' פסוק חפתת, בני ישראל. ונתמעט מכך שרק בני ישראל מניפים ואין העובדי כוכבים מניפים. בני ישראל מניפים ואין הנשים מניפות. אמר רבי יוסי מצינו שחלק הכתוב, חילק הכתוב בין קורבן ישראל לקורבן עובדי כוכבים, לקורבן נשים בסמיכה. לגבי סמיכה, דהיינו שקורבן של ישראל טעון סמיכה, ואילו קורבן של נשים ועובדי כוכבים אינו טעון סמיכה. יכול נחלוק בתנופה, שמה גם לגבי תנופה נחלק ונאמר שקורבן ישראל בלבד טעון תנופה, אבל קורבן נשים ועובדי כוכבים אינו טעון תנופה. התשובה היא לא. מה לי חלק בסמיכה שהסמיכה בבעלים נחלוק בתנופה שהתנופה בכהנים, דווקא בעניין סמיכה שאינה נעשית, אלא בבעלים, כמו שדרשה הגמרא לקמן דף צד ג' עמוד ב' ידו ולא יד שלוחו, אומר כאן שמאחר שהם עצמם אינם יכולים לסמוך, מכיוון שאינם יכולים להיכנס לעזרת ישראל ששם הסמיכה, ממילא אין קורבנם טעון סמיכה כלל, אבל תנופה שאינה נעשית דווקא בבעלים אלא לידי הכהן גם, ייתכן שאף על פי שהם עצמם אינם יכולים להניף, עדיין יהיה קורבנם טעון תנופה לידי הכהן בשליחותם. ממשיכה הברייתא ומבררת אם כן מה תלמוד לומר בני ישראל, מאחר שאמרנו שלא יתמעט קורבן נשים ועובדי כוכבים מתנופה, מה מלמדנו הכתוב באומרו בני ישראל? משיבה הברייתא, כתוב בני ישראל בא לומר שאף שאכן קורבן עובדי כוכבים ונשים טעון תנופה, אבל רק בני ישראל מניפים בעצמם לקורבנם ואין העובדי כוכבים מניפים את קורבנם. בני ישראל מניפים ואין הנשים מניפות בעצמם את קורבנם אלא הכהן מניף עבורם. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת בעניין תנופה. תניא אידך ברייתא אחרת נאמרה בעניין תנופה. בני ישראל, שואלת הברייתא, אין לי אלא בני ישראל שמניפים את קורבנם. גאירים ועבדים משוחררים מניין שגם הם מניפים את קורבנם. משיבה הברייתא תלמוד לומר המקריב. משמע כל מי שמקריב מניף את קורבנו. מבררת הברייתא או אינו אלא זה הכהן המקריב, ושמע הריבוי אינו לומר שכל בעלים אפילו גר או עבד משוחרר מניף, אלא הכוונה היא לכהן שמניף, שהוא המקריב את הקורבן. משיבה הברייתא כשהוא אומר ידיו תביינה, הרי בעלים אמור שהוא מניף, וממילא מה שכתוב המקריב באמת היינו הכהן. שואלת הברייתא הכיצד תתקיים הענפה בכהן ובבעלים יחדיו? משיבה הברייתא, כהן מניח ידיו תחת ידי הבעלים, הוא מניף. כיצד עושה? מניח אמורים על פיסת היד, על כף היד, חזה ושוק עליהן ומניף. ומוסיפה הברייתא דין, ובכל מקום שיש לחם בתנופה, הלחם מלמעלה. מבררת הגמרא, איך היכן מצינו שהלחם מלמעלה? עונה הגמרא, אמר רב פאפא, במילואים מצינו שהלחם מלמעלה, כמפורש בפסוק בספר ויקרא פרק ח' פסוק חבב. ומסל המצות אשר לפני השם לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד, וישם על החלבים ועל שוק הימין. מבררת הגמרא מה הטעם שהחזה ושוק מעל האימורים בענפה? מה הטעם? מה הטעם לדין שאמרנו שמניח את החזה והשוק מעל האימורים? אילי מה אם נאמר שהטעם הוא משום דכתיב? שוק התרומה וחזה התנופה על אישי החלבים יביאו להנף תנופה שמשמע ששוק והחזה על האימורים? אני אשאל אותך בהכתיב, הרי נאמר ואת החלב על החזה יביינו. משמע להפך שאת החלב שהוא האימורים נותנים מעל החזה? משיבה הגמרא אמר אביי, ההוא דמייטל לכהן מבית המטבחיים ורמי לי. הפסוק הזה שמשמע ממנו שהחלב שהוא האימורים על החזה אינו מדבר על שעת הענפה, אלא על הכהן המביא את האיברים מבית המטבחיים, שבשעת הבאתם יניח החלב על החזה, כדי שכאשר יתנם לכהן המניף, יתהפכו ויהיה החזה למעלה, מעל האימורים וכך יניפם. שואלת הגמרא והכתיב, הרי נאמר וישימו את החלבים על החזות, וגם כאן משמע שהאימורים מעל החזה. משיבה הגמרא, ההוא דייב לי לכהן אחרינה ואז אילו מקטר לי. הפסוק ההוא מדבר לאחר הענפה, כאשר הכהן נותן את האיברים לכהן המוליך למזבח להקטרה. זאת אומרת, אחרי שהכהן הניף את האיברים, הוא נותן לכהן המוליך למזבח להקטרה, ואז שוב מתהפכים האיברים ונעשה החזה מתחת לאימורים. ומסבירה הגמרא והקמשמלן דבאינן שלושה כהנים. הסתירות בפסוקים המכריחים לפרש כך שהחזה והאימורים מתהפכים פעמיים, מלמדים אותנו שהעבודה הייתה נעשית בשלושה כהנים, כהן אחד המביא את העיוורים מבית המטבחיים, כהן שני המניף וכהן שלישי המוליך להכתרה. הטעם לזה משום דכתיב בספר משלי פרק י' פסוק כוח, ברוב המדרת מלך, ופסוק זה מלמדנו שיש לעשות את העבודות בריבוי כהנים, לכבוד המלך השם. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד הדף ה-60 דף סמך במסכת מנחות, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע היה מקובל לעשות את המנחות בשני כהנים ויותר? התשובה בתוספות. שאלה שנייה, לרבי שמעון, מדוע אין הגשה במנחת כהנים וכהן משיח? שאלה שלישית, מה דורש רבי יהודה מהמילה והבאת? שאלה רביעית, מניין שמנחת העומר באה סולת? התשובה ברש"י. שאלה חמישית, כיצד דוחה רבי יהודה את טענת רבי שמעון שבכל המנחות יש צד חמור שבאות כל השנה ואילו מנחת העומר באה פעם אחת? השאלה האחרונה על דף סמך. מניין שיחיד שקיבל עליו מנחה בסתם אינו מביא את חמש המנחות שבפרשה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי א' דראש חודש חשבן תשע"ט, למד בחודש תשרי תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף סמך, הדף ה-60 במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי א' בחשבן ב' דראש חודש חשבן תשע"ט. ונלמד את דף סמך א' במסכת מנחות. ליקורים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. חודש מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.